מי ידע שכך יהיה? תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שיין.
שלום ובוקר טוב לידידי איתמר צ'יזיק.
בוקר אור. שנה טובה.
שנה טובה.
עכשיו זה, יש לזה משמעות הרבה יותר כבדה.
כן. ואני רוצה להתחיל בשנייה שאתה מבין שיש מלחמה. קודם כל, בין כמה אתה, מה תפקידך בצהל?
אני בלימודים אקדמיים, תואר ראשון, סרן במודיעין. התפקיד האחרון שלי היה ראש מדור סוריה, וזה חשוב לציין, במודיעין בפיקוד צפון.
כן, ואתה, בבקשה, אותה שבת, אותו יום כיפורים 1973, איפה זה תופס אותך, הצפירה הראשונה?
בבית. לא צפירה, אני רחוק מהצפירה, 10 בבוקר, אני מקבל טלפון מהפיקוד, מראש מדור סוריה שהחליף אותי, תיכנס לאוטו ותבוא לפיקוד. הוא אמר לי, תיכנס לפיז'ו, אני בגלל הניחות שלי, נפצעתי ב-70, והיה לי פיז'ו מהצבא. אז הוא אומר לי, תכנס לפיז'ו, תבוא לפיקוד. אומר לי, תגיד לי, אתה נורמלי? אמרתי, ביטויים יותר גסים. יום כיפור, זרקו עליי אבנים, אומר לי, תיכנס לפיז'ו ותבוא לפיקוד.
והפיקוד הזה איפה הוא?
בנצרת.
ואתה מגיע לפיקוד שאתה עדיין לא יודע כלום.
לא יודע כלום, אבל ברור לי שזה לא דבר נורמלי, זה לא מותר בספק. ואני באתי לפיקוד, והקמן איננו, קצין המודיעין איננו, הוא עם אלוף הפיקוד ברמת הגולן, אני יודע, בנפח, וכמעט אין אנשים בפיקוד בנצרת, רק יש את הסגן קמן. ונכנסתי אליו לחדר, ואמרתי, קראו לי, ותאמין לי, אנשים לא מאמינים לי מה שאני אומר. ואני יכול לתת איזו הרצאה שלה, אני מסתכל על הקיר, ואני אומר לו, תגיד, אתם נורמלים? בלי שאף אחד אמר לי מילה. הוא שואל אותי, למה אתה אומר אם אנחנו נורמל? אמרת לו, זה מערך התקפי. אצל הסורים, היה לנו את התוכנית, ידענו בדיוק עם כל החטיבות המתכליות ודיוויזיות המתכליות, נון טט, נון מם, ארטילריה, חטיבות שריון יורדות לחזית מדמשק, זה מצב שאין לו פרשנות שנייה. וארטילריה כבדה במערך קדמי, יש המון המון סימנים מידים.
אבל היה איזה דיבור על זה היה איזה דיבור על זה שצבא סוריה עורך תרגיל גדול.
לא, מעולם לא עושים ככה תרגיל גדול. אין דבר כזה. עכשיו, לא עושים תרגיל גדול כזה עם כל היחידות האלה בחזית רמת הגולן. אבל נגיד שאתה לא יודע אם זה תרגיל או לא תרגיל, כי מה שהוא אמר לי, הקמן, אמר, תשתוק, אל תעשה מאומות, זה תרגיל. חד משמעית. אז אמרתי לו, אין דבר כזה תרגיל כזה. ואני הזכרתי מה שאמר לי אראל יריב, ראש אמן לפני זהירה, הוא זה שהשאיר אותי דרך אגב בצבא אחרי הפציעה שלי. הוא ציווה עליי להישאר בצבא. הוא אמר, If you don't know the intentions, take the capabilities. אם אתה לא יודע את הכוונות, תיקח את היכולות. זאת אומרת, הוא היה אומר, אם אתה לא יודע מה רץ בראש של אסד, אתה לא יודע מה רץ, ואסד היה מומחה העונה. הוא היה, אפילו את הפיקודים שלו היה...
זאת אומרת, תמיד תחשוב על התסריט הדטרמיניסטי ביותר.
כן, ואז אם אתה לא יודע מה שרצה לעשות בראש, אתה חייב להתייחס ליכולות. ומה זה היכולות אומרות? זה מערכת כפי. אז תתייחס לזה.
איך זה נראה משם? מה שנקרא מהגולדן רינג, מה-VIP?
נורא והיום. אני בן למשפחה סופר ציונית. איך אמרה גולדה, במקום מקום בארץ שתלך תמצא קבר של צ'יז'יק. המלחמה פה הייתה מלחמת קיום. ושאתה מדבר על מלחמת קיום, לא של עצמך באופן אישי, של מה שאבות אבותיך עשו ובנו ועשו לפני זה, ואני לא אומר את זה בפרזה, אני אומר, זו האמת לאמיתה, מבחינתי ראייתי, אז בכלל לא חשבתי על זה. אני מבחינתי הייתי מוכן להקדיש את הכל כדי שנוכל לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות, והיו סביבי מפקדים, שיר, חקה, בריל, דן לנר, שהם בדיוק חשבו כמוני. לא היו ספקות ושאלות לגבי מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושים ולמה אנחנו הולכים. וזה בא לידי ביטוי. תראה, רק אתמול הייתי ביום זיכרון לגצר, ל-134, אמרתי לכם 33 הרוגים. ואתה רואה את אלה שנשארו בחיים, את היתרה של הגדוד, את האנשים, זה ארץ ישראל היפה, אנשים מדהימים, ואתה מבין איך הצלחנו לעשות את זה.
אתה אומר איך הצלחנו לעשות את זה, כשהקונטקסט הוא ניצחון. אנחנו צבאית ניצחנו את מלחמת יום הכיפורים, אבל אתה היית מר צ'יזיק, יכול לסמן את זה ברחל בתך הקטנה כניצחון?
מבחינה טקטית, צבאית, ניצחנו. זה פקט. גם במצרים וגם ברמת הגולן ניצחנו ביחסי כוחות שהם לא, כמעט ולא היו מקובלים בקרבות שאני מכיר מההיסטוריה הצבאית. כמעט ולא היו מקובלים. אבל מבחינה רגשית ואישית, השאלה שלך הייתה במקום, אני יצאתי מהמלחמה הזו מאוד פגוע. ואיך הגענו למצב הזה, ואנחנו אשמים שהגענו למצב הזה, אף אחד לא אשם, רק אנחנו אשמים שהגענו למצב הזה. גם מהבחינה המדינית, אני לא רוצה להיכנס לזה, שראש ממשלה סירב למהלך כזה, ראש ממשלה אחת סירבה למהלך כזה, שיכול היה, אמר סעדת בעצמו שזה היה מלחמה של כבוד, זה לא הייתה מלחמה לשום דבר אחר, היה ברור לו. זה מלחמה של כבוד, להחזיר את הכבוד מ-67.
הכבוד הערבי שעבד ב-67, okay. שאנחנו כאן בישראל חיינו כאן באיזושהי יוערה, שאנחנו איזה גזע עליון, והיה המון לג כלפי השכנים הערבים שלנו, ועד כמה אנחנו גדולים ויפים וצודקים, ועד כמה הם נלעגים, אתה יודע, זאת הייתה השפלה נוראית עבור הערבים ב-1967, אבל אתה היום בפרספקטיבה של 50 שנה, אני רוצה רגע להתמקד על היוערה הזו, האם באמת היינו עיוורים לחלוטין לאלבון של השכנים שלנו?
לא. חלק מאותה יוערה שדיברת עליה, שהיא מפחידה אותי מאוד היום גם היום, אני יכול להגיד רק, אני נמצא בהרבה פורומים עדיין בחיל, באמן, וראש אמן הנוכחי, וגם הקודם, לא מפסיק לדבר על הסימפטום הזה של היוערה, איך נלחמים נגדה, על איפך מסתברה, ואיך הוא מקשיב לילדים למטה. אני שומע את זה שראש אמן אומר, איך הוא מקשיב לילדים למטה, והוא לא מפסיק לשמוע אותם, ולא מפסיק להגיד להם, תגידו לי ההפך ממה שאני חושב, זה קצת מרגיע אותי.
ובכל זאת, רגע נשים את העמדים בצד. ואתה איתמר צ'יזיק, היום אזרח. כשאתה מסתכל בפרספקטיבה של 50 שנה על החברה הישראלית של אז ועל החברה הישראלית של היום, יש איזה לקח שאנחנו יכולים ללמוד מהמלחמה ההיא?
יש הרבה לקחים.
אבל בוא נדבר רגע לא על לקחים המודיעינים, אלא על לקחים, אתה יודע, אתה אזרח, אתה פעיל במערכות אזרחיות, יש משהו שאתה רוצה לומר לחברה האזרחית בישראל היום, 50 שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים?
תראה, זו שאלה עכשיו למפגש של כמה שעות אתה ואני בנושא של מה שקורה כרגע במדינה. הסבא של סבא שלי, הסבא שלי, אבא שלי, הדודים שלי, כולם מתהפכים בקבר כרגע, על מה שקורה כרגע במדינה. סעדת אמר ב-67 שיצא למלחמה, הוא אמר, או קצת לפני זה אמר...
אז הוא היה רמטכ"ל רק נאמר.
סעדת.
אנואר סעדת.
אנואר סעדת.
1967.
כן. מיד אחרי זה, או למיד אחרי זה. הוא היה מבחירי השלטון בסוריה, שמרו לו. מספר 2, מספר 3, אני לא בקיא. אבל הוא אמר, במפורש, הוא אמר, לא צריך יותר מדי להתעסק עם היהודים, הם יהרגו את עצמם. מבפנים.
אז הוא אומר שמה שקורה
הוא
היום...
הוא אמר את זה, ומה שקורה כרגע, כל אחד שיש לו עיניים בראש רואה שזה מצב אבסורדי, אנחנו הגענו אליו, זה פשוט לא יאומן, אני... אתה לא תאמין לי שנגיד שיש לפעמים שאני לא ישן בלילה. על מה אנחנו נמצאים פה? על מה הקדשנו, מקדישים? הילדים שלי? כל שלושת הילדים שלי הם רבי סרנים. אשתי סגן אלוף. אני אלוף משנה, סך הכל יש לנו כמות פלאפלים על הכתפיים, הכי הרבה במדינת ישראל, במשפחה אחת. ובשביל מה? אתה יוצא החוצה. אתה יודע מה, אני לא נכנס אפילו לסוגיה מי צודק בתוכן, אוקיי? אלא לסגנון ולאופן. אם הילדים שלי הם ילדים כרגע, הם כבר מבוגרים, הם ילדים, והם שומעים את הדוברים בכנסת על הסגנון ועל הדיבור, הם לוקח אותם מפה, הלאה והלאה, אומרים, יאללה, תלכו מפה. רק על הסגנון.
אם אתה ציוני אמיתי, כמו שאתה אומר, אתה לא יכול לקרוא את החדשות ולראות את המהדורות ולשמוע את הדברים ולא לצאת מדעתך.
אשתי ריקי, כשמתחילים החדשות בטלוויזיה, היא סוגרת את הטלוויזיה. היא לא מוכנה לראות חדשות. אני יודע איך שהוא מביט פה ושם. בנה, זה קשה. זה קשה מאוד. אני אומר לך, קשה מאוד. אני לא נכנס כרגע, כמו שאמרת לך קודם, לסוגיית המחאה. היא, צודק, היא בוודאי ברובה צודקת, המחאה. אני לא מצליח להבין את אלה שש... מולכים את מולכים את המדינה כרגע, את הכנסת, את הממשלה כרגע. אין להם שום קשר למילה הזו ציונות שדיברתי עליה קודם. אין להם שום קשר להבנה בכלל מה זו ציונות. על פי הביטויים שהם אומרים בעצמם, לא צריך פירושים גדולים מדי. הם לא מבינים את המשמעות של ההימצאות שלנו פה. אין שום דבר. ואבסורד יותר גדול, אני רוצה להגיד לך משהו. רוב אלופי צהל, שאני מאוד מעריך ומכיר במילואים, כולל מצנה, ראש העיר לשעבר, אני ממש מעריץ אותו, לא רק בבית האישי, אלא גם ברקע הצבאי שלו, רוב ראשי מוסד לשעבר, רוב ראשי השבק לשעבר, שופטי בית משפט עליון, סופרים, כולם אומרים אותו דבר, מה כולם משוגעים? כולם אידיוטים? כולם לא מבינים על מה הם מדברים? לפחות תיכנס דו שיח ותלבן את הסוגיה, אוקיי? גם את זה לא. ואתה יכול להגיד לי מה יהיה הסוף? אני לא יודע מה יהיה הסוף, אבל אם שאלת אותי אם אני אופטימי, לא. אני לא אופטימי, ואני לפעמים לא לי בראש המחשבה שסעדת צדק.
רציתי לסיים באיזשהו לקח שאולי יהיה בו ניחוח מסוים של תקווה, אבל סיימתי בלקח שיש בו ניחוח מאוד חזק של אמת. איתמר צ'יזיק,
אני רוצה לאחל לכולנו, אנחנו בשנה חדשה, אנחנו עוד מעט יש יום כיפור, אפשר לעשות תשליך על הרבה דברים, אז אני מקווה שנה הבאה נהיה שנה שתהיה לה תהפוכות, שנוכל להרגיש שאנחנו נהנים לחיות במדינה הזו, בארץ הזו.
הלוואי והלוואי ותהיה לנו תקומה מהשנה הזו הנורא. טוב, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
מי ידע שכך יהיה? תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שיין.